טוב, אנחנו בפרק י' באורות התשובה. הנושא שהרב כאן עוסק בכמה וכמה סעיפים זה נושא העצבות, העצבות בעולם. אולי כדאי לחזור על הרעיון המרכזי של העצבות. אמרנו שמקור העצבות הוא בחטא, בחטא של האדם. זה היה לאדם הראשון שהוא נענש, לא רק שהוא גורש מגן עדן, אלא הוא גם מצב הרוח שלו השתנה, והוא פשוט נהפך לבן אדם עצוב. ובעצם האדם הראשון זה לא רק האדם הראשון, אפשר לומר המין האנושי כולו שורה עליו עצבות, ונראה גם על העולם כולו שורה עצבות כתוצאה מהחטא של האדם הראשון. זאת אומרת, החטא גורם לכך שהנשמה של האדם, שהיא צריכה להיות מוארת, שהביטוי להערה הזאת, הוא צריך להיות שמחה, הביטוי הסימפטום, הביטוי החיצוני של ההערה הפנימית צריך להיות שמחה, אז השמחה לא מופיעה, וכתוצאה מזה, בהפך מהשמחה, זה העצבות שורה על האדם. אז מה צריך לעשות בשביל לשנות את המצב? לעשות תשובה. מה זה תשובה? זה לתקן, לתקן את החטאים. על ידי תיקון החטאים, על ידי תשובה, האדם צריך לטהר את נשמתו. במילא הפועל היוצא מכל הדבר הזה, ותהיה שמחה גדולה. ככה שמי שרוצה פעם לבדוק את עצמו אם הוא עשה תשובה או לא, יבדוק אם הוא שמח או לא שמח. אם הוא שמח, סימן שעשה תשובה. אם הוא לא שמח, סימן שצריך לעשות תשובה. זה ברור הרעיון.
השמחה, המיבה טוב כדי
השמחה זה השורה התחתונה. התוצאה, כן. התוצאה של התארה זה שמחה. זה כמו כל דבר שמתוקן, אתה שמח. עשית פעם כביסה בחיים שלך.
אולי פעם.
מה אתה אומר? אדם עושה כביסה, בגד נקי, מגועת, אתה מקבל את זה בשמחה. מקבל בגד מלוכלך, מקומט, מה קורה? מצב רוח לא טוב. מה זה כביסה? זה תשובה, ניקיון. כמו שאדם מחבס את בגדיו, הוא צריך גם לחבס את נפשו, את נשמתו. כל חטא, כל אבון, הוא גורם איזשהו קטם, איזשהו לכלוך או זוהמה, תקראו לזה איך אתם רוצים, על הנשמה התורה שהשם נתן לכל אחד ואחד מאיתנו. וככה זה הסידור, זאת היא הפרוצדורה, זה מובן הדבר הזה. אז כל לכלוך, כל זוהמה, כל חטא, כל דבר כזה משאיר את רישומו על הנשמה התורה שלנו. או שהיא מוארת יותר, או שהיא מוארת פחות, לפעמים בכלל היא בחושך, כן? בהסתר פנים גדול מאוד. זה מובן הרעיון. על זה חוזר כאן הרב בהקשר לאכילה. כשאדם אוכל, שאלה איך הוא אוכל ומה הוא אוכל, אני לא מדבר על כשרות, זה פשיטה, כשאדם אוכל אוכל לא כשר, זה משפיע על הנשמה שלו, על הנפש שלו. כאן דובר אפילו כשהוא אוכל אוכל כשר, אבל הוא אוכל מתוך איזה תאווה, אבל לא. הדבר הזה גם משאיר רושם על הנפש של האדם, כשהוא נהפך לבהמי או יצרי או דבר כזה. על זה מדבר כאן הרב, כמה וכמה פרקים. בוא נראה את זה בתוך הבקשה. סעיף זין, בבקשה. כל עיצבון בא מפני החטא, והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. כן? הכל מתהפך לשמחה. העיצבון הכללי שבעולם, זאת אומרת, צריך להבין, האדם והעולם זה לא שני דברים נפרדים. האדם הוא יצור מרכזי בבריאה. והעצבות ששורה על האדם היא לא רק עצבות פרטית, אלא העצבות הזאת של האדם, של המין האנושי, היא שורה גם בכל העולם. הקשר בין האדם ובין הבריאה בא לידי ביטוי בתורה במבול. המבול, הכל נשחט. בעלי החיים, הצמחים, הכל נשחט. מה זה קשור לזה עם ה... אם בני האדם היו מושחתים, למה, מה זה קשור לעולם כולו, לבריאה כולה? כאילו יש כאן, הייתי חושב, אולי זה שתי מערכות שונות, הטבע, הקוסמוס, המזג אוויר, כל הדברים האלה זה דבר לחוד, והמוסר, ההתנהגות האישית והחברתית של הציבור זה דבר לחוד. ככה הייתי חושב, לכאורה. אבל הראייה הזאת, של להפריד בין המצב המוסרי והמצב הרוחני ובין המצב הטבעי העולמי, הראייה הזאת היא ראייה נקראת ראייה חומרנית, מטריאליסטית, כאילו זה לחוד וזה לחוד. אבל אנחנו תופסים את כל ההוויה כולה, את כל הבריאה כולה, כדבר אחד, לא כדברים נפרדים. אז הטבע והקוסמוס ומזג האוויר וכן גשמים ולא גשמים וכל הדברים האלה וההתנהגות המוסרית של הבריאות, הדברים האלה זה לא שני דברים נפרדים, אלא זה שני דברים מחוברים אחד עם השני. לכן כשיש בצורת, מה אנחנו עושים? עושים תשובה, עושים תענית, מתפללים, מבקשים. רגע, מה זה קשור להורדת הגשמים? תשאלו אותי. תנסו פעם להתפלל, תראו, יבוא, מי שמע פעם על חוני המעגל? לא שמעתם על חוני המעגל? לא שמעתם על חוני המעגל? הוא היה כזה קרוב לאלוקים, לא קרבה פיזית חס ושלום, אלא היה במעלה מאוד גדולה. הוא עשה עיגול, אמר, אני לא זז מכאן עד שלא יורדים גשמים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה לעשות? ירדו גשמים. ולא סתם, ירדו בהתחלה יותר מדי, אחר כך פחות מדי. הוא רצה בדיוק כמה שצריך לגשמים. שאלו אותי איך קורה דבר כזה? שאלו את חוני המעגל. זה האמת. אנחנו לא חיים בעולם נפרד, שהחומר לחוד, הנשמה לחוד, המוסר לחוד, הטבע לחוד. זה הוויה אחת, ואפילו יותר מזה. המצב המוסרי של ההתנהגותי של האדם הוא משפיע על כל הבריאה כולה. זה מה שאומר העצבות העולמית. יש עצבות פרטית של כל אחד ואחד, אבל יש מציאות כזאת של עצבות עולמית. גם העצבות העולמית הזאת יכולה להשתפר על ידי תשובה. בוא נראה. העיצבון הכללי שבעולם, היצבון הכללי שבעולם שהוא שורה בעולמות מאז חטא האדם הראשון, מקורו בזוהמת הכלל הנמצא בחללו של עולם. זוהמה, אמרנו, זה ההתנהגות הבלתי מוסרית של האדם בעולם, הוא משפיע על כל העולם כולו. מחטאת הרבים והיחידים. נדמה, בהלכות תשובה, הרמב״ם אומר לגבי העניין הזה שאיך האדם משפיע על כל העולם. ברשותכם, אולי אני אקריא את הדברים בהלכות תשובה אצל הרמב״ם. מכאן גם גודל האחריות שמוטלת על האדם בעניין הזה של השפעתו לא רק על עצמו אלא גם על עמו וגם על העולם כולו. הנה, כל אחד ואחד מבני האדם, בפרק שלישי בהלכות תשובה של הרמב״ם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות, כי מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו נקרא צדיק. עמך ישראל כולם צדיקים. כל מי שיושב כאן בכיתה, מה הוא? צדיק. תכתבו כאן, אני צדיק. כל אחד ואחד הוא צדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, הוא נקרא רשע. מחצה למחצה, הוא נקרא בינוני. אם זה בדיוק על הקו, חצי מעשים טובים, חצי מעשים לא טובים, חס ושלום, אז הוא נקרא בינוני. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות על אבונותיהם, הרי זו צדקת. ואם היו אבונותיהם מרובים, הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו, כל העולם כולו, סופרים את המעשים הטובים והלא טובים, אפשר להגיד, הדור הזה דור של צדיקים, דור אחר חס ושלום, כמו דור המבול, דור של רשעים. אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת בראשו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר, וירא השם כי רבה רעת האדם. מפחיד הדבר הזה. זאת אומרת, הקיום של הבריאה, הקיום של העולם כולו, של האנושות כולה, של העמים כולם, זה תלוי באיזון הזה בין מעשים טובים ומעשים לא טובים. וכל אחד מאיתנו בהתנהגות שלו, הקטנה, הוא תורם לאיזון, לחיוב או לשלילה, חס ושלום, כן? צריך לקחת את זה בחשבון. איזה השפעה יש להתנהגות של האדם על קיום כל הבריאה, כל העולם כולו. ככה מה זה, כשהרם מדבר כאן על העצבות השורה בעולמים כולם, צריך להבין שזה לא סתם עצבות הזאת. העצבות הזאת היא תוצאה של התנהגות כזאת או אחרת, של המין האנושי, והתיקון לעצבות הזאת זה השמחה, התשובה שכל העולם כולו צריך להתקן. כן, אנחנו רואים באמת בהיסטוריה, רואים עמים שלמים, אימפריות שלמות, שהן חולפות מבמת ההיסטוריה, נעלמות כאילו לא היו, למרות שבשעתו היו בעלות עוצמה גדולה מאוד. למה? זה החשבון, הוא לא רק חשבון של נחלשו מבחינה צבאית או כלכלית או דברים כאלה, אלא זה, החשבון הוא הרבה יותר עמוק. מבחינה מוסרית, לא הייתה הצדקה לקיומה של רומא, ששם הם הסתאבו מאוד, והיו מאוד חומרניים, מאוד ברוטליים, היו שם באצטדיונים, היו הורגים בני אדם, היה משחק כזה עם חיות טורפות ודברים כאלה, זה היה דבר נורא והיום. אולי הייתה הצדקה לקיומה של אימפריה הרומית, נלמר, פעם הייתה האימפריה הסובייטית, אתם שמעתם על הדבר הזה? לא שמעתם, אתם מאוד צעירים. זו הייתה אימפריה שאיימה על קיום העולם ממש. בראשה עמד סטלין, שדיכא את העם שלו, ועשה שם מעשים נוראים. מה קרה לאותה אימפריה? יום אחד פתאום התפוררה נעלמה. זאת אומרת, זה לא רק בזמנים הקדמונים. אלא גם בזמנים המודרניים אנחנו צריכים לדעת שהאומות, המדינות, קיומן או אי קיומן זה לא רק פונקציה פיזיקלית, חומרנית, אלא גם פונקציה מוסרית, ערכית, אם יש הצדקה מבחינה מוסרית לקיומן. כן, ואם לא, אז לא, כמו של הפרט אותו דבר. גם הפרט, כל קיומו, כל עניינו, הוא באמת לא רק עניין פיזי, אלא גם עניין ערכי, עניין מוסרי. זה מה שהרב רוצה להגיד. הוא אומר, יש עצבות בעולם. דרך אגב, הוא אומר היום, אנחנו בדור, מי זה המדינה הכי חזקה היום בעולם? מי יודע? מי? אתה בטוח? אולי סין? אומרים שסין היום היא יותר עולה להיות המעצמה יותר גדולה, אני לא יודע, אני לא מתמצא בדברים האלה. אבל זה לא משנה אם זה סין, או שזה ארצות הברית, או ארצות... כל הקיום של כל המסגרת הזאת, המדינית, לכאורה, היא מותנית, היא לא דבר מוכרח המציאות. היא מותנית. אם האמריקאים התנהגו באופן ראוי, יש הצדקה לקיומם. אם הם לא יתנהגו באופן ראוי, מה יהיה? יש בורא עולם. זה יבטל את האימפריה הזאת. זה סדר, זה מובן הדבר. יש מה שנקרא עצבות בעולם, שהיא תוצאה מהתנהגות המוסרית של המין האנושי. זה התחיל מהאדם הראשון, כולל עד היום. דרך אגב, הזכרנו את אמריקה, אני רוצה להזכיר. לאחרונה, בימים האחרונים, הנשיא ארצות הברית, הוא מתבטא קצת בקושי כלפי מדינת ישראל. הוא אומר, אנחנו נקפה כאן, איך אומרים, את עצמנו, איך אומר, הוא אמר, באופן אגרסיבי, אגרסיבי, זה בכוח. נעשה כאן כביכון שלום. אבל מה זה? אנחנו יודעים בדיוק למה הכוונה, לא צריך להיות איזה חכם, כן? הוא מתכוון לכופף את עם ישראל, את מדינת ישראל, להקטין אותה, לגמד אותה, על חשבון התעצמותם של הערבים בצורה כזאת או אחרת. אז אני רוצה להודיע בהזדמנות זו דרך האינטרנט לנשיא ארצות הברית, אם אתה עוד רוצה שאמריקה תישאר אמריקה, אז אל לך להתרברב. נגד האלוקים אתה לא יכול לעשות שום דבר. לא, באמת, אני בדקתי את זה, נגדו אי אפשר לעשות שום דבר. מי שיש ביטוי בערב ציוע, תמיד היה אומר שתחיית עם ישראל, הוא מביא את גמרא מסכת סנהדרין, היא משולה לזיווג של אריה ולוויה. זאת אומרת, נקבה, שהם רוצים להתחבר ביחד, עם ישראל קם לתחייה, דיינו, חוזר לארץ ישראל, מתחבר ביחד כאן לארץ ישראל, אז אוי לו, כך אומרת הגמרא, שמי שמנסה למנוע ולעכב את החיבור הזה של עם ישראל לארץ ישראל, דיינו, תחיית עם ישראל, אוי לו, אוי לו, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, כן, בעניין הזה. והוא היה מזכיר את העניין הזה, שכל אימפריה שניסתה למנוע את תחיית עם ישראל, היא פשוט נעלמה מהמפה, והדוגמאות הן ממש קרובות. לא יודע אם שמעתם פעם על האימפריה הבריטית. מישהו פעם שמע את הביטוי אימפריה הבריטית? בהיסטוריה בטח למדתם. ההיסטוריה הייתה אימפריה בריטית. אימפריה זה הייתה, הבריטניה התפשטה על חצי העולם. היא שלטה על אודו, על קנדה, על דרום אמריקה, על אוסטרליה, על אפריקה, על מה לא? אם היו פעם צובעים בצבע את כל הארצות שבהם בריטניה הגדולה קראו לה, הייתה לה השפעה ושליטה שם, חלק עצום מכל העולם זה היה בריטניה. היום כל בריטניה מה היא? זה אי קטן על יד פריז, סליחה שאני אומר, על יד צרפת. אי קטן. אז למה? מה קרה לאימפריה הגדולה הזאת? איך היא פתאום התמסמסה והיא נעלמה מעל במת ההיסטוריה? אז מסתם היו דוקטורים, פרופסורים, יעשו מחקרים, דוקטורט. למה האימפריה הבריטית פשוט התגמדה ולא נשאר מהאימפריה בכלל? שם ממש ארץ, שגם היא בתוכה כבר יש שם סקוטלנד וזה, הם גם כאן בתוך העם כאן. הסיבה היא פשוטה, באופן פנימי אני אומר, באופן... הבריטים, הם באמת לזכותם יאמר, הצהרת בלפור, אחרי שהאימפריה העות'מאנית, הטורקית, התפוררה, אז הבריטים קיבלו מנדט על ארץ ישראל. מה זה מנדט? הם קיבלו על עצמם להקים מדינה לעם היהודי הקם בציון משתי עברי הירדן, כן? לפי השבטים, לפי התנך. אז מדינת ישראל הייתה צריכה להיות בעבר הירדן, ולא רק כאן באזור של עבר הירדן המערבי, גם המזרחי. והייתה פעם תנועה, אני לא יודע אתם יודעים, קראו לה חירות. בגין עמד בראשה, והיה לה סמל, והיה לה שיר, שתי גדות לירדן. את לא שמעתם על זה? איפה אתם חיים? דור שלא ידע את בגין. אבל היה דבר כזה פעם. זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים קיבלו על עצמם להקים לנו כאן מדינה על פי גבולות התנך. למה? כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התנך. הבריטים היו מכבדים את התנך. זה היה הרעיון. אבל הביצוע היה כושל. לא רק שהם לא ביצעו את הדבר הזה, מנדט בשביל מדינת ישראל, אלא קודם כל את עבר הירדן מסרו לאיזה שייך בדואי. עד היום שהמשפחה שלו שולטת. בית בארץ ישראל הם מנעו עלייה מיהודים, אפילו אחרי השואה, שבאו יהודים בספינות ודברים כאלה. הם פשוט מנעו, הוציאו את ספר הלבן הידוע, מנעו מיהודים לבוא לארץ ישראל, ולא רק זה, גזרו גזרה שאסור להתיישב בארץ ישראל. אסור להתיישב בארץ ישראל. ואז היה חומה ומגדל, והיה הייתה תנועה, אתם לא זוכרים את זה, אבל אני רק אזכיר לכם את הדבר. מה קרה לאימפריה הבריטית כתוצאה מזה שהתנכלו לעם ישראל? פשוט היא נעלמה מעל המפה. אותו דבר האימפריה הסובייטית, שתמכה בערבים, וצידה אותם בנשק ומה לא, והייתה נגדנו וכל זה. אז מה קרה לאימפריה הסובייטית? אין אימפריה הסובייטית, מה האימפריה הסובייטית? אותו דבר אני אומר את זה גם להיום. אם באמת באמריקה נשיא ארצות הברית אובמה לא יעשה תשובה והתכוון באמת באופן אגרסיבי לגמד את מדינת ישראל ולעשות מנה קווץ' או משהו כזה, אז תגיד שלום לאמריקה. לא יחזור בתשובה, לא ישמע את הדברים האלה ויחזור בתשובה. מה, אני צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? נחכה בערך, נראה את זה בעוד כמה ימים, בעוד כמה שבועות, נראה את הדברים האלה. כי מדינת ישראל זה דבר בלתי הפיך. זה לא איזה פתאום סיטואציה חולפת בהיסטוריה של המין האנושי. מדינת ישראל זה הגשמת חזון נביאי ישראל פשוטו כמשמעו. והקמת הבית השלישי, אנחנו בתחילתו של הקיבוץ גלויות, זה רק ההתחלה. וכמו שאמר רב ציודה, כל מי שמנסה לעכב את זה ולמנוע את זה חס ושלום, אז אוי לו. אוי לו, הכוונה עם האלוקים, אוי לו. אוי ואוי לו. לא שאנחנו לא צריכים להיערך לכל אפשרויות, גם להתעמת ולהתמודד עם כל האלה שלוחצים עליהם. אבל גם יש חשבון של הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, אנחנו עוצרים בנושא שלנו, העצבות העולמית. יש דבר כזה של מצב רוח עולמי כתוצאה מחטא האדם. יש עצבות בעולם. בוא נראה. העיצבון הכללי שבעולם מקורו בזהומת הכלל הנמצא בחללו של עולם, מחטאת הרבים והיחידים ומחטאת הארץ הכמוסה שהייתה בכוח. הארץ זה הארציות שיצא לפועל בחטאת האדם. כשאדם חטא, אז כתוב עץ עושה פרי, בהתחלה כתוב עץ פרי ואחר כך עץ עושה פרי. זאת אומרת, בהתחלה הטעם העץ היה צריך להיות כטעם הפרי, ואחר כך כתוצאה מחטא האדם, הפרי לחוד והעץ לחוד. זה נושא בפני עצמו שלא נעסוק בו כרגע. בכל זאת, ההתנהגות של האדם גרמה לכך שהעולם בעצמו היה בעצבות. האדם הראשון וגם היום. אנחנו המשך של האדם הראשון. ההתנהגות הזאת גורמת לכך שאנחנו כביכול מפרידים בין שמיים לארץ. אנחנו היום מסתכלים על העולם, יש ארציות, יש חומריות, יש גוף, אבל איפה הנשמה? איפה השמימיות? איפה הרוחניות? כאילו אתה חי בעולם חומרני, כאילו החומר הוא הדבר הדומיננטי, הדבר השליט, הדבר הקובע, כל הדברים האלה. ואני בדקתי את זה, הנשמה איפה הנשמה, איפה הרוח, איפה הערכים, איפה הממד הרוחני, הערכי של העולם שאנחנו חיים בו. כשאין נשמה, יש עצבות. כשאין רוח, יש עצבות. אז זה היה החטא של האדם הראשון, שאנחנו עדיין סובלים, כל האנושות כולה סובלת בזה שהיא שקועה, שקועה בחומרניות. רצית לשאול משהו?
יכול להיות
את
האדם שהוא לא עושה עבירות, והוא גם כן עצום, כי...
בדי, מה אתה חושב שאתה נפרד מכל הכלל? אנחנו חלק מהכלל.
אז אי אפשר לדעת שאתה אדם שהוא צדיק, אם הוא עצוב, אז לא להפתשת
את התשובה. אתה צודק. יש עניין של השפעת הכלל על הפרט. אתה חלק ממערכת, אתה חלק ממערך, אתה חלק מחברה. אתה לא חי כאיזה משהו נפרד מכל המציאות. הסביבה משפיעה על כולנו. כשהסביבה כולה היא מצב בריא, בשלמות ובסדר, אז זה גם משפיע עלינו. חז"ל אומרים שלגבי הנבואה למשל, הנבואה בית שני לא הייתה. למה לא הייתה הנבואה בית שני? המצב הכללי של האומה בבית שני, צנעת חינם וכל הדברים האלה, השפיע על כך שרוח הקודש והנבואה שהייתה צריכה להיות, לא הופיעה. ובגלות על אחת כמה וכמה, שהיינו במצב כללי כזה, אז אין לא נבואה ולא אותה רוח הקודש שהייתה צפויה חוץ מבודדים ליחידים. ולעתיד לבוא, כשאנחנו נבוא לארץ ישראל, מתי נבוא לארץ ישראל, לדעתכם? כבר באנו, יפה. היום כבר באנו לארץ ישראל. אנחנו בעיצומו של תהליך שקוראים לו קיבוץ גלויות. אנחנו קמים לתחייה, אבל קמים לתחייה לא מבחינה פיזית, שאנחנו באים לחיות כאן בירושלים, בארץ ישראל, אלא גם הנשמה שלנו הולכת וקמה לתחייה. למרות שעכשיו עדיין הדבר לא ניכר, יש פה ושם עוד כמה אנשים עצובים בעולם. לא יודע, אתה ראית פעם איש עצוב? חוץ ממך, ראית פעם? תראו איזה חיוך יש לו. אתה יודע מה היית בגלות, אם היית בגלות. אנחנו מתקדמים מבחינה לאומית, גם השמחה הפנימית, האמיתית, עדיין היא לא בעיצומה, עדיין לא בגדולתה, עדיין... אבל אנחנו, ברוך השם, הולכים ומתפתחים, הולכים ומתגדלים, ולאט לאט אנחנו נגלה גם את אותה שמחה עצומה שאופיינית לדור הגאולה. אז ודאי שהכלל משפיע, המצב הכללי משפיע על הפרט. יחד עם זה אתה יכול להיות שמח, זה לא מונע ממך להיות שמח, כן.
אבל המצוות הן בהכרח מביאות לשמחה, או שאפשר גם אנשים שלא שומרים מצוות ושיש להם את
אותה שמחה? תראה, שמחה זה ביטוי לשלמות, שלמות פנימית של האדם. אבל יש מדרגות בשלמות. קודם כל תהיה בן אדם, מה שנקרא בעל מידות טובות. אדם שהוא ישר והוא הגון, הוא עושה מעשים טובים ותורם לחברה וכל הדברים האלה, מטבעו הוא אדם אופטימי. אופטימי זה יש בו שמחה, הוא מסתכל על העתיד בעין טובה וגם על ההווה בעין טובה וכל זה. זה בסדר גמור. את שאל אותי אם זה מספיק או לא, תשאל אותי. זה לא מספיק. זה לא מספיק להיות האדם, צריך אוכל לנשמה, מזון לנשמה. אז יכול להיות שדור אחד זה כן. למשל, הדור של ההורים שלי, אני הייתי אולי בקצה הדור הזה, היה פעם ריקוד שקראו לו אורה, אני לא יודע אם שמעתם פעם על הריקוד הזה. מישהו שמע על הריקוד שקראו לו אורה? לא מכון אורה, אורה. אה?
אורה מדורה.
אתה עוד זוכר? היו רוקדים, איזה שמחה. אחרי העבודה, אחרי יום עבודה, אני זוכר בנעוריי, היה יום עבודה קשה בחקלאות, בתוריה לפעמים, כל זה. היינו באים בערב, משלבים ידיים, ורוקדים, ושמחים, היה פי, זה שמחה גדולה. למרות שבאופן פורמלי, לא שמרו מצוות, אבל היו אידיאליסטים. היו אנשים שהיה להם ערכים שהאמינו בהם. ערכים של אידיאלים לתת, לתרום, לבנות את המולדת, ליישב את הארץ, לתת, 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 לתת. זה היה, היה פעם דבר כזה. שמעת על הדבר הזה? כתוב בספרים. הייתה שמחה עצומה. איפה שיש נתינה, איפה שיש ישרות, איפה שיש דבר אמיתי, אז במילא השמחה שם מתגלה ומופיעה. כמה שאנחנו נעשינו יותר חומרניים, יותר, במילים אחרות, יותר אינטרסנטים, שהאינטרסים הפרטיים יותר ויותר, אז במילא רף השמחה הלך וירד. כן. היום למשל, הקיבוץ היה סמל לנתינה, שוויוניות, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, הוא, ה, היא, ה. הסוציאליזם. אז פעם השוויונות הייתה, השוויוניות הייתה אידיאולוגית. היום יש כאן את הקיבוץ נקרא שעבר או משהו? את הקיבוץ. היום המילה היא הפרטה. בלשון מה? פרטיות. הפרטיות. במילא גם בעצבות. לצערי הרב זה לא רק בקיבוץ, אני אומר, זה גם בכל חברה שבה התפיסה היא אינטרסנטית, אני חושב רק על עצמי ועל האינטרסים שלי, כל הדברים האלה, שם העצבות היא שורה יותר. החומרניות שולטת יותר. זה מובן. כל העניין שלנו זה לצק את תוכן לחיים. לא לבטל את החומר, לתת ערך לחומר, לרומם אותו, להעלות אותו. להבין שגם לגוף יש תפקיד, לא רק לנשמה. רק מה צריך לחבר את הגוף לנשמה, לרוח, לדברים האלה. זה מובן. זה הדור שלנו, דור מעבר כזה, דור... אבל לעתיד לבוא, כל המפעל הציוני הגדול, שהוא כרגע בעיקרו, זה בניית התשתית הקיומית שלנו כאן בארץ ישראל. מדינה, תעשייה, חקלאות, כבישים, תשתיות... כל הדברים האלה שעומדים היום בראש מעיינה של המדינה, הם יקבלו ערך, הם יתרוממו, הם יתחברו. הכלי הזה יהיה מלא ברוח, זה נראה את זה לעתיד לו. כבר היום אפשר לראות את זה באיזה מידה, ומי שיש לו עין רוחנית, הוא רואה את הדברים האלה. אבל עד אז, העצבות שורה, בגלל הרגישה האינטרסנטית החומרנית. זה מובן. בוא נראה את זה בתוכו. ומחטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל בחטאת האדם, שצדיקים יסודי עולם. למה הצדיק נקרא יסוד עולם, מי יודע? מה זה יסוד? יסוד של מה? של בניין. הצדיק, אותו אדם שהוא דבק באלוקים, עליו מושתת העולם. עליו עומד הבניין. החברה האנושית היא בנויה על אנשים איכותיים, אנשים בעלי משקל מוסרי, ערכי, רוחני, שהם צדיקים מסודי עולם, שעליו החברה ממנה הם, מהצדיקים האלה, הם ניזונים, הם מקבלים את הכיוון, הם מקבלים את הכוחות, הם מקבלים את הערכים וכו'. הצדיקי יסוד עולם אלו, שצדיקים מסודי עולם, הוא משיח בייחוד, שהוא המשיח, הכוונה היא מבחינה הלכתית, הכוונה היא המלך המשיח, שיבוא במהרה בימינו, שיהיה מנהיג, מדיני, חכם, דבק באלוקים, ממשפחת בית דוד. הם, האנשים האלה, הם יחזירו את השמחה לעולם. שווים בתשובה של מהות החטא הזה, ומהפכים אותה לשמחה. הם משנים את הכל, מחברים את הכל, מחברים את כל העולם למקור שלו, דיינו לרצון של הקדוש ברוך הוא, ובמילא תחזור ותשוב השמחה לעולם. כן, בבקשה. דיברנו על זה מקודם. הנה יש כיסא מיוחד. כיסא המלך, ידידיה.
הכיסא לא יש בזה.
אה?
הכיסא לא יש בזה.
דיברנו על זה מקודם לגבי השאלה, מה זה החטאת ארץ הכמוסה? כמוסה זה בכוח, דברים שבפועל. הארץ זה ארציות, כן. וברגע שהאדם, שהוא בא לחבר שמיים וארץ, זה כל העניין שלנו, לחבר את העולם הארצי, המוחשי, הגשמי, זה הארץ, הארציות הזאת, אל הדבר השמימי, הדבר הרוחני, הדבר האלוקי וכו'. זה התפקיד שלנו. אבל מכיוון שהאדם הראשון חטא, ואנחנו בעקבותיו, לצערנו, אנחנו, איך אומרים, עדיין החטא הזה קיים, שורה באוויר, כן. אז במילא אותה חסרונות שיש רק בארציות הלך והתגלה. פתאום העולם נראה עולם חיצוני, עולם חומרני, עולם אינטרסנטי, וזה נקרא חטאת ארץ הכמוסה, שהחטא האדם גרם שהוא יתגלה ויופיע, כאילו יש רק עניין של ארציות. טוב, בואו נעבור לסעיף חטא. בשביל להבין את סעיף ח', תנו לי לברך על הכוס תה שמלא חסד, מלא טוב. טוב, בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה משהו. עכשיו בוא נראה את זה בתוך. אם יזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, לדוגמה, אדם אוכל בגלל שיש לו איזה תאווה, הוא רוצה לאכול סטייק או להבדיל גלידה או משהו כזה, לא שזה בריא ולא שזה נצרך, אלא בגלל שבא לו כזה, זה פשוט מגרה אותו, והוא בא לאכול את האוכל הזה, אין באוכל הזה שום תועלת, רק נזק, וגם מזיק לכיס, גם מזיק לקיבה, גם מזיק לשיניים, גם מזיק, גם מזיק, גם מזיק, גם מזיק. יכול לקרוא דבר כזה? אני לא מדבר ברמה, אני לא מדבר ברמה הכללית, באופן פרטי אתה אוכל, היום יש ביטוי כזה לנשנש, אני לא יודע אם שמעת, אתה אוכל, למה אתה אוכל? אתה רעב, לא רעב, כן רעב, אתה אוכל, כיף לי, כיף לא, לא יודע. אדם אוכל ממחשבה פסולה, או נמוכה, או סתם ככה, בלי שהוא צריך לאכול. הוא לא שואל את עצמו למה אני צריך לאכול עכשיו, להיות בריא, להיות חזק, להיות... סתם ברמה הזאת, סתם אוכל. נדבר על אוכל כשר, לא על אוכל כשר. בוא נראה. אם נזדמן הדבר שאוכל האדם במחשבה פסולה, או נמוכה, כמו שאמרנו כרגע, והוא תופס את עצמו ואומר, מה עשיתי עכשיו? שטויות, באמת שטויות, לא הייתי צריך לאכול, סתם היה לי איזה גירוי כזה, התגרעתי וסתם אכלתי ככה, למרות שזה לא בריא, למרות שזה לא טוב, לא? ומתחיל להתחרט, מתחיל, אני מתחרט, אני מצטער שאכלתי עכשיו את הגלידה. צער רב. אני יודע שזה לא היה טוב, זה לא היה בריא ולא היה... או לדוגמה יותר קיצונית, זה שמירת דיאטה. לא יודע, מישהו כאן פעם שמר דיאטה בחיים שלו? אתם בחורים צעירים, לא שומרים דיאטה. והחלטת מטעמי בריאות או מטעמים אחרים תשמור דיאטה. ופתאום בא לך לאכול דבר שאתה יודע שהוא אסור. אבל אחרי האכילה, אפילו תוך כדי האכילה, יש לך צער גדול על זה. איך שברת את הדיאטה? ואתה מתחרט על הדבר הזה, ואתה עושה תשובה, ואתה אומר, יותר את השוקולד הזה אני לא אוכל. את העוגה הזאת אני לא אוכל. הוא אומר, אדם שעושה תשובה על הדבר הזה, הוא ממש מתעלה ומתרומם. בוא נראה. והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מהאהבה. הרי הוא מתקן את העבר רטרואקטיבי. דהיינו, האוכל הזה שמקודם לא היה בריא נהפך פתאום לבריא. האוכל הזה יש לו כבר ערך. הכרת דרכו את הרע, את הלא טוב. תודה רבה, שוקולד. עכשיו אני יודע שאסור לאכול שוקולד. דווקא זה הביא אותה. כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה תאורה, עד כדי כך. וכמו שאדם בא למכון מאיר לפעמים, מגיע מאיזה משבר כזה או אחר, הוא אומר, אם לא הייתי במשבר, לא הייתי במכון מאיר. ירידה לצורך עלייה. אז מה הוא אומר לירידה? תודה רבה. תודה רבה, אם לא הייתי בתחנה הזאת, גם לא הייתי מגיע לתחנה הזאת. אותו דבר גם לגבי האוכל, פתאום אותו אוכל שלא היה טוב, לימד אותך, החכים אותך, אין חכם כבעל הניסיון, ואתה אומר לאוכל הזה, רוממת אותי, העלית אותי, קפצתי מדרגה. בזמן העיכול הראוי לברכת המזון, זה הזמן שאתה מרומם את האוכל. מסוגל יותר לרמה העליונה זו, הראויה לכהני השם בבית המקדש, היו אוכלים ובעלים מתכפרים. אשר את לחם השם אוכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. שאלו אותי איך זה קורה? מתי אדם מביא קורבן? שהוא עשה חטא, עבוד. אז מה היה מביא קורבן? מביא איזה כבשה או משהו כזה, או אותו, או מיונה, או מנחה, או משהו כזה, והיה מביא את זה לבית המקדש. מה זה הבית המקדש? זה פרוצדורה של התנקות, של התארות, של תיקון הקלקולים. איך הדבר הזה נעשה? שוחטים את הכבש, חלק שמים על המזבח, חלק נותנים לה כהנים לאכול, הכהן אוכל ככה חתיכת כבש, והחוטא מבסוט חלה, זה הכל מתכפר לו, הכל ככה פשש. שאלו אותי איך זה קורה? שאלו אותם, אני לא יודע, אבל זה קורה. אנחנו, יש לנו מבט חיצוני על הדברים, אבל צריך לדעת שהקורבנות זה דבר אפקטיבי, זה לא הצגה, זה לא טקס באלמה. הקורבנות זה דבר אלוקי, זה דבר שהקורבן מהשום מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. אז זה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להקריב קורבנות, זה דבר שעושה משהו בעולם, זה מתאר משהו, זה מאיר משהו, זה גורם לאותם אנשים שזה נוגע אליהם באמת להתאר. הם אנשים חדשים, אנשים שכל אותה זוהמה, כל אותו לשלוח, כל אותם דברים הלא טובים, הם פשוט מתנקם מהם, יוצא מהם. למה? ככה אלוקים גזר. זה כמו שאדם היום אוכל משהו בפה, והדבר, מה שהוא אוכל אותו, זה גורם לו איזושהי תיקון בתוך הגוף שלו. או כמו שאדם לוקח להבדיל תרופה, והתרופה מקלה על כאביו, או מרפא אותו, או משהו כזה. תשאלו אותי איך זה נעשה? אני לא יודע, אבל זה נעשה. אתה אוכל משהו, והמשהו הזה מתקן את המציאות שאתה שורה בה. אז נכון, זה בתוך הגוף שלנו, אבל כאן זה הוויה אחת, זה מציאות אחת. זה לא משנה אם זה הגוף שלנו, או אם זה הכהנים אוכלים, וזה גם משפיע על הסובב אותם. זה לא שכל אחד נפרד, אלא הכהנים שהם מרכזיים בעם ישראל, הם בעלי השפעה מרכזית בעם ישראל, ההתנהגות שלהם, האכילה שלהם, המציאות שלהם בבית המקדש מקרינה, משפיעה על כל הסובבים אותם, אלה שבאים ואלה שכל העם זה. טוב, אמר כהן גדול, קודש הקודשים, מתהר ומשפיע ומקרין על כל האומה כולה ביום הכיפורים. זה מובן. אז זה מה שהוא אומר, שהאדם יכול להפוך את האוכל שבשלב הראשון הוא נראה לו כדבר מאוד מדרגה נמוכה, על ידי תשובה, לרומם אותה, להפוך אותה לדבר ערכי, לדבר חשוב, לדבר שהוא מתחבר אל השורש, אל המקור, אל הרצון האלוקי. וברגע שהדבר מתחבר אל הרצון האלוקי, אז גם הדברים הנמוכים ביותר מתהפכים לטובה. הכל מתהפך לטובה. כי הכל מחובר לעניין האלוקי. אבל האדם יש לו תפקיד לחבר. ולכן קוראים לה, בקוזרי ליהודי, איך קוראים לו?
חבר.
חבר. איזה חבר? קופת חולים? מה? למה קוראים לו חבר? סתם מצא לו שם חבר? מלשון מה?
מחבר.
כל העניין שלנו להתחבר. לחבר את החיים שלנו לרצון השם. לחבר את העולם שאנחנו חיים בו לעניין האלוקי, כן. זה נקרא יראת שמיים. לדע, הצד השמימי, הצד האלוקי, כן. לחבר את הכל. אז אם אתה כבר מחבר, כמה שאתה מחבר יותר נמוך, זה יותר גדול. כולל את האוכל שאתה מחבר אותו, ואתה הופך אותו לעניין רוחני, לעניין ערכי. זה הרעיון. האדם צריך להבין, יש לו... הוא בצלם אלוקים נברא האדם. מה זה בצלם אלוקים נברא האדם? יש בנו דבר דומה לאלוקים. אנחנו ברצון שלנו, במעשים שלנו, אנחנו מחברים את העולמות. מחברים את העולם הארצי, הטבעי, החומרי, ומחברים אותו לרצון האלוקי. מגלים את הרצון האלוקי בתוך העולם הטבעי הזה, החומרי הזה, שהוא קיים. מובן הדבר, זה אפילו האוכל הזה מתרומם ונהפך לדבר גדול. דיברנו על זה בשיעור הקודם על הפולקה, אתם זוכרים את הפולקה? לא זוכרים את הפולקה? אתה זוכר את הפולקה? מה דיברנו על הפולקה? לרומם אותו, קוראים לזה בחסידות ניצוצות. אתה אוכל בשבת את הפולקה, תשימו לב, יש ניצוצות בתוך הפולקה. עונג שבת. מה זה עונג? טוב השם. אתה רואה את הטוב האלוקי בתוך הפולקה. ודרך אגב, התרנגולת מאוד שמחה שממנה יצא הפולקה. שיהודי זוכה לשמחו במלכותה שומרי שבת וקורא עונג. יהודי זוכה ל... להידבק בקדוש ברוך הוא באמצעות הפולקה, באמצעות ה... אתה מרומם את האוכל. האוכל זה לא סתם אוכל בשבת. האוכל הזה יש בו אור, יש בו חסד, יש בו טוב. על ידי השבת, אתה סעודת שבת. אתה מחבר את הכל, כולל את האוכל. זה הגדולה של השבת. הגדולה של השבת זה לא שאתה מלאך. שאתה לוקח את החיים הגשמיים, הארציים האלה, האכילה, סעודת מצווה הזאת, ואתה מחבר אותה אל הקדוש ברוך. זה מובן, זה שהכל נהיה בדברו, שבירחתי על הכוס. אז מה, אז כבר הכוס הזה כבר לא משהו סתם, זה הכל נהיה בדברו. עוד פעם, סעיף ת' עוסק גם בדברים האלה. האכילה הגסה, אף על פי שבאה מתוך חולי והכרח, לפעמים, אדם מוכרח לאכול, או חולה, יש לו אכילה גסה, יש בפגם. יש בפגם, כשאדם אוכל באופן לא מבוקר, אוכל באופן גס, ממלא את קרסו, כן? מכל מקום, נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון והעלאה זו. כי האכילה הגסה שאתה אוכל יותר מדי, יותר מה שאתה צריך, אתה ממלא את קרסך. גם זה אפשר לרומם להעלות אותו. הכוח המתרבה, שהוא משמש לקדושה, דיינו, האכילה הגסה הזאת, שזה הכוח המתרבה, אולי ליסודו גם אם בא לכתחיל על ידי האכילה הגסה, כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו, ואינו דומה לדבר האסור שעלייתו מורכבת הרבה מאוד. צריך להבין, יש להבדיל בין מאכלות אסורים, כמו מאכל לא כשר שאדם אוכל, ואפילו שהוא אוכל את זה לא באכילה גסה, דיינו בעדינות וכל זה, מתוך מחשבה. כשאדם אוכל אוכל לא כשר, כתוב וניתמתם בה, ניתם מלשון אטימות. האכילה הלא כשרה היא גורמת לאטימות בנשמה של האדם. תשאלו אותי איך זה קורה, תשאלו אותי, אני לא יודע, אבל זה קורה. זאת אומרת, אדם שאוכל שרצים, נבלות וטרפות, אז הייתי אומר, מה ההבדל אם אני אוכל אוכל כשר או אוכל אוכל כזה? באה התורה ואומרת, לא, אל תחשבו שאוכל לא כשר הוא סתם ככה. אוכל לא כשר הוא גורם לכך שהנשמה לא תהיה מוארת, היא תהיה אטומה, היא תהיה מחוסה. אני זוכר פעם היה איזה עניין, נזכרתי, שאיזה היה מישהו שנפגש עם הרב מרדכי אליהו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. ואני הייתי באותו מעמד, אדם שאני אישית לא הכרתי אותו, אבל בציבוריות ידוע שהוא היה אוכל טרפות ונבלות. יש אנשים כאלה שלא מתביישים להגיד שהם אוכלים סרטנים, אוכלים חזיר, אוכלים זה, לא מתביישים, הם אוכלים ככה. והיה איזה עניין, ואחר כך יצר בירור או משהו כזה, אז הרב אמר, הרי הבן אדם הזה הוא אוכל טרפות ונבלות. היה לי בירור, הוא אמר, אם הוא אוכל טרפות ונבלות, כל הדברים האלה, אז מסתם הכוונות שלו, באיזה עניין, אני לא יכול לפרט אותו כרגע, זה משפיע על, על המציאות המוסרית שלו, הפנימית שלו, הכוונות שנמצאות בליבו, כן? אם הוא אוכל כל הזמן טרפות ונבלות, והוא לא מתבייש מהדבר. כמו שחזל אומרים, אדם שאוכל אוכל או כשר, זה משפיע על הנפש שלו. זה משפיע על הנשמה שלו. זה מה שהרב אומר. אם הוא אוכל אוכל סתם, אוכל כשר, אבל אוכל את זה באכילה גסה, זה לא טוב. זה משפיע גם כן. אבל אם הוא אוכל אוכל לא כשר, אז המסך, המחיצה, האטימות שבאה לאדם היא בסדר גודל לגמרי אחר. זה משהו לגמרי אחר. בוא נראה את זה בתוכו. האכילה הגסה, אף על פי שבאה מתוך חולי והכרח, יש בה פגם, נכון, זה פוגם את האדם ברגע שאדם מלא את קרסו ואוכל בבולמוס או משהו כזה בלי חשבון. מכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה, למרות שהיא אכילה גסה. אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון מעלה הזו. מדוע? כי הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, מכיוון שזה אוכל כשר, עולה ליסודו גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי, עם החזו בולמוס למשל, בולמוס של אכילה הכוונה, שהוא אוכל בלי חשבון, וחולשה וכיוצא בו. אבל אינו דומה לדבר האסור. כשאדם אוכל דבר אסור, שעלייתו מורכבת הרבה מאוד, לעומת אכילה גסה, שעלייתו היא לא מורכבת. אבל מי שאוכל מאכלים שאינם כשרים, אז באמת האטימות גדולה, והעיכוב של הערת הנשמה היא הרבה הרבה יותר גדולה. מכאן באמת, אני מוכר לומר, יש דברים שצריך ללמוד אותם, בעיקר ענייני כשרות, מי שלא לומד, אז הוא לפעמים נכשל במאכלים לא כשרים. אתן דוגמה שתאמר באמת בדור האחרון לגבי אכילת חרקים ודברים מהסוג הזה. שבדור האחרון המודעות הזאת הלכה וגדלה, והיום הרבה אנשים מקפידים לאכול מאכלים שגדלו בחממות, שאין שם חרקים ואין שם דברים מהסוג הזה, וזה יאמר לזכות הדור הזה, כן? שבאמת אנשים מקפידים. פעם לא הייתה הקפדה על הדברים האלה, גם לא היו גידולים היה מתאימים לעניין הזה, ואכילת שרצים וחרקים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אפילו כשאדם לא מודע לדבר הזה, זה משפיע הדבר הזה על נפש האדם. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. גם כשאדם בא לאכול, זה לברר קודם כל איזה אם האוכל הזה הוא כשר, אוכל לא כשר, במסעדה כזאת או מסעדה אחרת, על מנת שהנשמה שלו לא תהיה אטומה חס ושלום, אלא תהיה מוארת. אמנם זה דבר פיזי, אבל הדבר הפיזי הזה הוא משפיע על המצב הנשמתי, המצב הרוחני של האדם.